שלום וברכה. אנחנו בספר שמות, פרק למדה.
יחל.
מה?
יקל.
יקהל. מה?
יקהל. איך אומרים?
יקהל
או יקהל?
לא יקהל ולא יקהל. ויקהל.
זהו, זה
פרק. פרק למד ה. למד ה. פסוק א'. שער. זה שלך טוב אם אני אקח. בשבילך. טוב, אין גד, מה? טוב, פרק למדי, אנחנו התחלנו כבר ללמוד את זה, אבל השארנו את הדברים ממש פתוחים. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לשם. כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה מאוד נחמד שהוא מצווה על השבת, אבל זה נשמע תקוע. נכון?
למה? זה נושא חדש היום.
מה זה נושא חדש?
פרשה חדשה.
כן, אבל על מה מדברת הפרשה החדשה?
לא יודע.
אז אני אגיד לך על מה היא מדברת. תסתכל בפסוק ד'. ויאמר משה את כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, כחום מאתכם תרומה לשם, כל לדיב ליבו יביאיה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן, תולת שני ושש ועזים ועורות אבים ואדמים ועורות יחשים ועצי שיטים, ושמן המאור שמים ושמן המשחה ולקטורת את הסמים ונשוע ונגולים לאחוז לחושן, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את העולו, ואת נושאו, ואת קירסה, ואת קירשה, ואת מריחה, ואת עמודה, ואת הדנה, ואת הארון, ואת ודה, ואת הכפורת, ואת ברות המסך, את השולחן, את ודה, ואת כל כלה, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נירותיה, ואת משמן המאור, ואת מזרח הקטורת, ואת ודה, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח העולה, ואת מזבח הנחושת אשר לו, את ודה, ואת כל כלה, ואת הגיור, ואת כנו, את כלי החצר, את עמודה, ואת הדניה, ואת מסך שערי חצר, את יוד המשכן, את יוד החצר, ואת מזרח, ולוי עשרת שערי בקודש, ודיע הקודש לארון הקודש, ודיעו אלה מכנהן. ועיסו כל עדת בני ישראל מפני משה, אחרי שהם שמעו כזאת רשימה. על מה מדברת הפרשה?
על המשכן.
על המשכן, יפה מאוד.
אז אם כך...
לא, זה לא אותו דבר
דרך אגב. מה, שהמשכן והשבת זה אותו דבר?
יפה, זאת אומרת, אנחנו מבינים שמובאת השבת כאן כי היא ממהותו של המשכן. אתה אומר שכבר 20 פעם אמרנו, אני לא בטוח, לא ספרתי, שיש יחס בין המשכן לבין המקדש.
זה קידוש הזמן והמקום.
כן, מה זה כלומר? המשכן בזמן זה המקדש, זה השבת, והשבת במקום זה המשכן. ברור?
משכן רק הזמן. שבת.
כלומר, יש משכן ויש שבת, נכון? אבל זה בעצם אותו הדבר, כן?
המקדש בזמן זה שבת,
והשבת במקום זה המשכן.
משכן
זה
שבת.
כן, כלומר, יש מקום שהוא שבת, ויש זמן שהוא מקדש.
ומקדש מה הוא?
מה?
מקדש למה?
המקדש של שבת במקום ושבת בזמן זה המקדש בזמן.
כלומר, בעצם מדובר על אותה המציאות, זה אותה המציאות, השבת והמשכן, בשתי קטגוריות. זהו, במקום ובזמן. אגב, יש עוד קטגוריה שלישית, והיא נפש האדם. יש גם שבת בנפש.
שזה?
כן. למשל, בתלמוד נאמר, תלמיד חכם נקרא שבת. הוא שבת תודעתית.
אבל זה אמור להיות זמן
כל הזמן או כל הזמן שהוא
לומד? כל הזמן.
בגלל שהוא לומד כל הזמן.
אין תן חכם שהוא לומד כל הזמן.
זה לא יכול להיות מקביל.
גם שהוא ישן הוא לומד.
זה לא יכול להיות מקביל. כי המשכן אתה נכנס ויוצא. שבת מגיעה והולכת. ותלמיד חכם נגיד הוא הגיע לזה, אז הוא כל תלמיד חכם. לא?
נכון.
זה לא יכול להיות מקביל.
מה
זאת אומרת?
הוא
מממש
את
שרית,
דווקא את החיבור.
נכון? זה לך דוגמה. למשל, אין לך דוגמה. התלמוד אומר שעם הארץ יכול לאכול בשר רק בשבת. למה? לפי הסברה שלי...
הלכה תראה?
זה לא הלכה, אבל כך ראוי. עם הארץ לא יאכל בשר אלא בשבת. למה? ההיגיון פשוט. למה שאנחנו נהרוג פרה תמימה בשביל להזין אדם שלא משתמש בשכלו? זה בעצם הסברה של מהטמה גנדי. הוא אמר, אין שום סיבה להרוג פרה בשביל להציב בן אדם, כי מי אמר לך שהאדם הזה שווה את חיי הפרה?
מי זה מהטמה?
מהטמה גנדי היה מייסד של הודו החופשית.
אה, זה גנדי, זה
לא גנדי. גנדי.
ברור, ברור,
כן.
עכשיו הבינו.
כן, אז בקיצור, רגע. אז איפה אני? אבל בשבת, אנחנו אומרים שהקדושה של היום היא מספקת כדי לתת ערך גם לאכילה שלך. כלומר, למרות שהמעשה הוא באיזשהו מקום אלים, הוא בהמי, הוא רצח, אבל קדושת השבת מעלה את העם הארץ למצב כזה שקדושת האכילה, שהוא יכול לאכול בקדושה. מה עם תלמיד חכם? יכול לאכול בשר כל השבוע. למה? הוא בשבת. כי הוא אוכל בקדושה. אבל...
זה מזכיר את הרב קוק, שהוא לא היה אוכל...
זה בדיוק הפוך מהרב קוק. מה שאמרתי עכשיו זה הפוך מהרב קוק.
הרב קוק לא היה אוכל במהלך השבוע?
כן, אבל הוא היה תלמיד חכם. זהו, לכן זה הפוך מהרב קוק. טוב. אבל בסדר. ראי טוב.
מה?
רגע, אז איפה היית? מה השאלה? נו, מה השאלה? הוא חילל שבת, אז לא הורגים אותו, מה זאת אומרת? בסקילה.
זה
חמור מאוד.
מה חמור מאוד?
זה חילל שבת. מה?
למה כל כך?
למה זה כל כך חמור? כי זה היסוד של כל המוסר, כולו.
למה? אבל לא פעם הסברת שמוסר הוא טבעי, שמוסר טבעי.
אני אסביר לי מה קרה. למה בכלל יש שבת?
למה?
תגיד למה. תגיד למה יש שבת?
מפגש בין התרבות.
לא, לא, זה לא מפגש. מה?
בשביל לנוח מעבודה.
לא, לא בשביל לנוח מעבודה. מה כתוב בתורה? למה?
שביום השביעי.
אה, זה כלומר אתה פרש.
זה עדות על בריאת העולם. עכשיו, בריאת העולם, זה שהעולם נברא, זה דבר חשוב או זה לא דבר חשוב?
לא.
למה זה חשוב?
וזה נפופה.
ואם העולם לא היה נברא, העולם קדמון, לפי התפיסה הפילוסופית הקלאסית, שאומרת שהעולם תמיד היה, ומעולם לא היה מצב כזה שיצא מן העין אל היש, אלא תמיד העולם היה קיים. גם אז היינו קיימים. אני
חושב היה להגיד שהעולם בעצם הוא הגורא עצמו.
אז היינו פנתאיסטים.
אנחנו לא.
אני שואל למה? אני שואל, רגע. כשיש השקפה מטאפיזית כלשהי, כן? עולם נברא, עולם קדמון, פנתאיזם, פננתאיזם, הקוסמיזם, מה שאתה רוצה, לא משנה. כן? מטריאליזם. מה שמעניין אותי זה לא מה זה מבחינה פילוסופית. אני רוצה לדעת האם יש השלכה מוסרית לדעה זאת או דעה זאת. לכאורה, אם אין השלכה מוסרית לדעה שאתה בא בשמה, לא אכפת לי שאתה תחשוב כך או תחשוב כך. כלומר, בעיניה של הנבואה, אנחנו נהרוג מישהו על דעה, רק אם דעתו יש לה השלכות מוסריות חמורות. עכשיו, אם התורה אומרת להרוג את מחלל השבת, מן הסתם שמדובר בדעה שהיא כל כך חשובה, כלומר, דיים, כיוון שזה מעיד על בריאת העולם, כנראה שיש לזה השלכות מוסריות ממדרגה ראשונה, שאם לא כן לא היינו הורגים את המחלל שבת.
שזה משליך על...
אני רוצה לדעת במה זה משליך.
דברים אחרים בחיים.
זה פגיעה קוסמית?
נגיד ככה, אם מישהו יחשוב שהארץ שטוחה, הוא טועה או לא טועה? טועה. הורגים אותו? לא. למה? כי זה בכלל לא משנה. הארץ יכולה להיות כדורית, יכולה להיות עגולה, יכולה להיות שטוחה, לא קרה כלום. כן, אבל זה הנוצרים. הנוצרים באמת הם אמרו. אגב, למה הנוצרים העלו באש את ג'ורדן ובונו? למה? כי להם היו השלכות באמונה בתחום הזה. כל מה הם חשבו שאם אתה מקבל את הדעה של קופרניקוס שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, אתה כופר בפסוק ביהושע בן נון שאמר שמש וכיוון דור. בסדר? אז הם אמרו, זה מאוד חמור, אתה מערער את הסמכות של כתבי הקודש, לכן אתה חייב שריפה. טמטום שהם קראו, אבל לא משנה. זה מה שחבל, אגב, האמת היא, ברונו היה טיפש. כל הכבוד, אני אגיד לך מה. הוא ישב מול בית משפט של האינקוויזיציה, והם שואלים אותו, תגיד, מה אתה חושב שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, או השמש של כדור הארץ? האידיוט הזה אמר את האמת. מה קורה? מה זאת אומרת? היית משקר, היית חי, היית ממשיך לפתח את המדע. במקום זה הוא אמר, לא. אידיאליסט, אבל על מה? כלומר, האם יש השלכה, האם יש השלכה מוסרית באמת לשאלה הזאת? זאת השאלה. אם אתה חושב שיש השלכה מוסרית, אז תכן שזה טוב למות גם על הדעה שלך, אבל אני אין אפשר לך.
אז האמת, זו האמת, על האמת יש ערך מוסרי.
מה הערך המוסרי של האמת? זה דיוק מה שאני שואל. זאת השאלה. אני לא בטוח שיש השלכה מוסרית לכל אמת. כפי שאמרתי, אם כדור הארץ הוא כדור או ישר, אני לא בטוח שיש לזה השלכה מוסרית. יכול שכן, אבל צריך שיבה. כן, מה?
אנחנו
רוצים,
כשרוצים, נגיד משהו לא נכון, זה
יגרו לי אפילו... את אומרת שהוא בעצם מטריס נגד המוסד, שמתערב בדעות מדעיות בשם הדוגמה. יכול להיות, כן, יכול להיות. טוב, אבל... טוב, על כל פנים, אני חושב שאנחנו, הדעות שלנו מתחילות להתקרב זה לזה. זאת אומרת, אנחנו מסכימים שעל דעות לפעמים צריך להרוג, אבל זה בתנאי שהדעה היא גורמת להשחתה מוסרית גדולה. אז אני רוצה להבין, האם השבת שמעידה על זה שהעולם נברא ולא קדמון, האם הדבר הזה יש לו השלכה מוסרית או לא? אני טוען שכן. אני לא היחיד, אגב, שטוען, זה גם הרמב״ם. כן, מה אתה אומר?
אנחנו מכירים בכוח שלו,
כל
ההתקדמות שלנו.
ונגיד שהעולם קדמון, נגיד שהעולם תמיד היה. יש אלוהים, אבל העולם תמיד היה. זה היה בעיה? למה? אלוהים נותן מצוות. אלוהים נותן מצוות, אני מחויב. אבל העולם תמיד היה. מה רע בזה?
זה אלוהים שלא
מתערב. למה? הוא מתערב. הוא מתערב, הוא מנבא את הנביאים ואומר, אני רוצה שתעשו ככה ותכה.
אם יש ראשית, יש גם אחרית, יש תכלית.
יש תכלית?
ואם אין ראשית, אז...
אז גם אין תכלית.
למה? זה טעון הוכחה. למה?
שמה? למה לא?
אם יש ראשית, אז יש תכלית.
אם יש ראשית, סימן שיש תכנון. אם יש התחלה, סימן שמישהו מתכנן.
זה לא סתם.
אתה זוכר שפעם למדנו ספר בראשית פה?
אני לא הייתי. אין הקלטות באגב.
אין הקלטות,
כן? רגע, לא של פושט, מכון
מייל. אתה
רואה את הוכחה שאין ראשית. רגע, בואו נתקל לי לא עצר. אני רוצה להוביל לאיזשהו כיוון פה. רגע. אתה אומר גם, העולם...
לא מהתחלה.
אז בספר בראשית יש פסוק, אתה זוכר אותו? בראשית ברא אלוהים השם את הארץ? מה הוא מגלה הפסוק הזה?
שיש ראשית.
זה מטרתו של הפסוק הזה. ועבור ראשית, אנחנו דיברנו על זה, בא ראשית. אבל לכל פנים, מה היית בשיעור?
כן, דיברתי, זה היה בחדר האור שם.
כן, נכון.
זה
מאוד
לא כאן.
זה עוד לא היה כאן, בטוח?
כן.
טוב, לכל פנים, ראשית. אם יש ראשית, זה אומר שהתוהו ובוהו שבפסוק ב' הוא תוהו ובוהו מקרי. נכון? זאת אומרת שזה נכון שיש בלגן בעולם, אבל אנחנו נצא מן הבלגן הזה. נכון? זה המשמעות של בראשית. אני
צריך להבין את זה עד הסוף. לא משכנע.
לא משכנע. השאלה אם להיכנס איתך לוויכוח או
לא. לא, אני לא מתווכח.
לא, זה שאלה קצת עיון. אני מתלבט.
אני מנסה, אפשר לנסות להסביר את זה.
כן.
ואז
לא, כי אני רוצה להגיע למשהו אחר, זה עניין.
מבחינתי זה די ברור. אם אין ראשית, אז אין אחרית, אין... אין, כאילו, אין משהו שהוא...
לא, לזה אני כן מסכים. אני לא מסכים שיש, אם יש בראשית, אז בהחלט יש אחרית, זה אין לו, לא מסכים.
זה בקום שיאמר, אבל אמרת שאתה מסכים.
לא, לא, זה שתי דברים שונים. הדבר אחד אמרת שאם אין בראשית, אז בהכרח אין תכלית. אז זה אני מסכים, אבל אם יש בראשית, זה לא מוכיח שיש תכלית, כן?
אתה רוצה להגיד שהייתה התחלה מקרית.
כן? קריפ בלי תכלית.
גם זה מראה שאין תכלית,
אז לא קוראים לזה ראשית.
לא, בסדר.
לא, לא, לא. אז לא קוראים לזה ראשית בכלל.
לא ראשית.
למה לא?
לא, יש שאלות. התחלה. המילה התחלה מניחה שלפני זה היה משהו שהוא לפני ההתחלה. המונח התחלה ממה?
לא, בסדר.
אז זה אומר, זאת הטענה שלנו, זאת אומרת שזאת התכנית. יש בזה התכוונות, ופה זה מתחיל, ההתכוונות למשהו. ואני חושבת שזה מתחבר למה שאולי אתה רוצה להגיד שיש לזה איזשהו
התכוונות. טוב. אני רוצה להגיע ליותר עמוק מזה. כי יכולה להיות דעה, כמו של הרמב״ם, בעצם נראה לי שרומן הולך בכיוון של הרמב״ם, שאומר שאף על פי שהעולם נברא, עדיין אין לו תכלית. מה שאת אומרת זה דעת המקובלים. שאומרים שאם יש התחלה, סימן שיש מטרה. מה שאתה אומר זה שיכולה להיות התחלה, ואף על פי כן אין מטרה, כדעת הרמב״ם. אז כאן שהבאנו עכשיו את ויכוחי ימי הביניים אל ראש יהודי. אבל אני רוצה... כן, זה קצת תמוה, אבל צריך פעם ללמוד את הרמב״ם. אתם רוצים ללמוד מורה נבוכים?
כמה שנים אתה לומד?
אני רוצה.
לימדתי 8 שנים את כל המורה נבוכים.
אני רוצה ללמוד את זה.
כן? לא, לא תהיה לי. אני אומר לך שלא תהיה לי. זה לא תהיה לי.
יש
שני אחים. שני אחים, של שוורץ?
חדשים.
כן, תרגום טוב. כן. פשוט תרגם לי עברית את התרגום של מוק. איך את מוק? תרגם בצרפתית. והוא תרגם...
אבל צריך ללמוד את זה.
זה נכון. טוב,
אוקיי.
יאללה. אני מתחנן לפני הציבור הקדוש שייתנו לי גם כן לדבר. יש משהו אחר. אם העולם קדמון, מה זה הטבע? סליחה שאני שואל שאלות מסובכות היום. אם העולם קדמון, זה מה פירוש קדמון? תמיד היה, תמיד היה. מה זה אומר על הטבע? שהטבע הוא דבר מוחלט. ברור? ואז מה זה הבוסר ביחס לזה? זה איזה ג'וק של בני האדם. בני האדם המציאו את המוסר כדי שהם יצליחו לשרוד בעולם אכזרי. אבל העולם בכללו איננו ישות מוסרית. בעצם יש כוחות טבע איתנים, נצחיים, שאני לא יכול לעשות שום דבר מולם, באמת. וכל החיים המוסריים הם בעצם שייכים בתוך הבועה הקטנה של החברה האנושית. מובן מה שאני אומר?
נכון,
ארגון החיים.
אמנה
חברתית. כן. זה כמו שלמשל, החלשים, אמרו אותה, החלשים המציאו את המוסר. למה? כי הם רוצים משהו כדי להתגונן. אז הם המציאו שיש ערכי מוסר, אבל באמת אין דבר כזה. לעומת זה, אם העולם נברא, סימן שהייתה כוונה, כלומר, היה פה החלטה רצונית, להעניק מציאות לזולת. החלטה רצונית, האם היא מוכרחת?
לא.
לא. לא. כלומר, אם אני עושה מרצוני, סימן שאני יכול גם לא לעשות. אם יש פעולה רצונית של בריאה, אז זה אומר שהמוסר קודם לכל מטאפיזיקה. המוסר הוא הראשית של הכל. ואז יוצא, אם הבריאה היא רצונית, זאת אומרת שהמציאות כולה, כל העולם כולו, הוא תולדה של אקט רצוני, של אקט מוסרי ממילא.
מוסרי.
רצוני, כלומר מוסרי.
לא, זה מוסרי.
בגלל שהמוסר...
זה לא.
אני אסביר לך, רגע, אני אסביר לך. בגלל שהמוסר הוא אפשרי רק במקום שבו יש חירות.
יש רצון וחירות.
אם יש רצון וחירות, אם לא, זה לא מוסר. כמו שלמשל הנסיך הקטן אומר שאי אפשר לצוות על גנרל בצבא לעוף כמו פרפר, בגלל שהוא לא מסוגל. אז גם זה שהשמש שוקעת במצוות המלך זה סתם שטויות, זה חוכא ואטלולא, באמת השמש לא שוקעת במצוות המלך, אלא ואיך זה הטבע שלה. קראתם את הנסיך הקטן? כן, אז הפרשה עם המלך שמה זה ביקורת נגד הדת. כן, ביקורת נגד הדת. נגד האמונה באלוהים. אבל מה שנרצה לומר, זה שהאמונה בבריאת העולם, היא מבססת את המוסר כישות קוסמית שמקיפה את כל היש. יוצא לפי זה שכאשר אני מוסרי, אני בעצם ממשיך את המציאות, המציאות הכללית. אני אגיד את זה אחרת.
בלי קשר, אם יש
תחתית או לא. בלי קשר. עכשיו, בואו תראה לעצמכם, תראה לעצמנו. שעל ספסל בסדרות, ברחוב בוגרשוב, יושבים יווני ויהודי. ועובר לידם צדיק, מחליק על קליפת בננה, ושובר את רגלו. מה אומר היהודי? אוי ואבוי, איך יכול להיות שהוא גם צדיק וגם שבר את רגלו? נכון, זו שאלה יהודית? מה אומר היווני? אתה לגמרי אידיוט. אתה לא מבין שיש פה חוק פיזיקלי. שכל המחליק על קליפת בננה לפי זווית כזאת וכזאת שובר את רגלו. גילינו עכשיו חוק חדש בעולם הפיזיקלי, והוא רושם את זה מבסוט מהחיים, והוא רושם את זה בפנקס שלו לחוקים פיזיקליים. עכשיו, מה הנחת היסוד של היהודי בשאלתו? שקליפת הבננה, שהיא חלק מסדר העולם, הייתה צריכה להתחשב בעובדה שזה צדיק שדורך עליה, ולכן זה שהצדיק בכל זאת שבר את רגלו מהווה שאלה. ועוד שעבור היווני אין פה שאלה. מובן? עכשיו, לפי זה יוצא ששמירת השבת היא מהותית לכל ערכי המוסר כולם. לכן, מה?
הוא יקבל את ההנחה שהעולם נברא.
נכון, כלומר, אם השבת מעידה על כך שהעולם נברא, אי שמירתה של השבת היא ערעור כל היסודות של המוסר. ולכן זה מובן שהורגים את מחלל השבת.
זה לא דומה לחברות האחריות, שבאתם מצייתות לחוקים קדמוניים.
לא הבנתי, לא הבנתי את ההחלקה של החבריה.
ויש סוג מאוד יפה של מיד של ידע, מדבר על החברות האחריות, שלמעשה הם מצייתים לכללים קוסמיים, גדולים מאוד. מה שנעשה בחברה, אני חושב כאן, הוא בבואה לחוקים קוסמיים בעולם.
אני מבין.
מאוד מעניין את זה
שלא. כן, אבל אני לא בטוח שזה נכון רק בחברות ארכאיות.
לא, אני חושב שלא.
נראה לי שגם החברה המודרנית בדיוק חושבת אותו הדבר.
לא,
אבל
תשאלה קצת את
זה.
למה? למה? כי זמן ניארי חצי לא מחזורית
בכך.
לא,
אין
את המחזוריות שיש
אצל
האדם
הדתי,
החמילה. לא
תדבר. לא, אני חושבת.
אני לא בטוח למשל שתורת המשפט המקובלת במדינת ישראל איננה תורה דתית. לא, למשל המונחים של כשאנחנו שומעים את נשיא בית המשפט העליון אומר לא יעלה על הדעת, זה בעצם סוג של נקודה דתית, זה דוגמטיזם. יש דוגמטיזם חילוני גם לא פחות, אז הוא לא בדיוק קוסמי, אבל מי שזה קרוב, יש תורת הסמלים והכל, זה לא...
האדם הנאור,
לא, אתה עיניי כאילו שזאת חברה שלא כפופה לזמן היסטורי לינארי, אלא הם נפלים עם חוץ לזמן...
אבל יש לה פרמטרים בכל
זאת.
בסדר, אז על כל פנים, לכן השאלתך, מדוע הורגים את מחלל השבת? התשובה היא, איך לא? איך אפשר שלא להרוג אותו? האיש הזה, בזה שהוא פלל את השבת, הוא ערער את היסוד של כל תורת המוסר כולה. אז ודאי שנכסח לו את הצורה. אגב, מעניין מאוד, כמה פעמים מסופר בתורה על הוצאה להורג של מישהו בפועל?
פעם אחת.
לא, פעמיים. המקלל והמקושש. נכון, המקושש. מה?
לא, אבל שמירת שבת זה פעם אחת.
על שמירת שבת פעם אחת, אבל מעניין. היה אפשר שסיפור כזה לא יופיע. זאת אומרת, ברגע שהתורה אמרה שמחלל שבת מות יומת, הדבר הזה יכול היה להיות כתוב בתורה, בלי שיסופר שהדבר הזה נעשה. ואז היינו משאירים לדורות הבאים, שביום מן הימים ימצאו מחלל שבת ויסכלו אותו. אבל רואים שהכתוב הקפיד לספר לך שמשה בעצמו דאג לזכות בחלל שבת. למה? לא, למען ידעו שזה חשוב. בסדר? ככה הרמב״ם במורה נבוכים, הנה, את רוצה ללמוד מורה נבוכים. אז הוא אומר, הרמב״ם מורה נבוכים, דע לך שאמונת בריאת העולם היא מיסודי כל הבניין כולו, שהרי השבת מורה עליה, ואדון הנביאים הרג על זה. אז אולי זה חשוב להרוג בחלל שבת, יאללה, אתה בא איתי.
אני מוציא דרכון עוד מה,
אתה מוציא
דרכון? קנדה או משהו.
אני אומר, אתה חושב שבחוץ לארץ ביתי לא צריך להרוג בחלל שבת?
שם נסתדר.
נסתדר.
לא, בכנסייה לא הורגים על יום ראשון.
זה מעודד את הילדים במאה שערים לזרוק אבנים על המקום?
נכון.
לא, זה לא יכול להיות.
כי
האבן היא מוקצה. האבן היא מוקצה,
אבל זה לשם שמיים. מלחמת קודש. מלחמת מצווה, מלחמת משהו.
לא, אבל באמת, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. מתי לאחרונה שמעתם על בית דין שסקל מחלל שבת? לא היה. ומה זה קרה? פעם אחת וחצי בהיסטוריה. כן, היה פעם שנייה, בימי הגזרות של אנטיוכוס, היה איזה מתייוון שעלה על סוס בשבת, וסקלו אותו. כן. עכשיו, האמת היא שמה שמעניין, ששני המקרים האלה, שבהם סקלו מחלל שבת, הם מנוגדים להלכה. מנוגד להלכה
טוטלית.
לא, אני אגיד לכם למה. לא. בואו ניקח את המקרה שמשה רבנו הרג, והמקרה שבימי היוונים. המקרה של משה רבנו הוא שכשנותנים התראה למישהו, הרי לא הורגים אותו בלי התראה, נכון? צריך להגיד לו מה תהיה מיטתו אם הוא יעבור. עכשיו, הכתוב מפורש שהם לא ידעו מה תהיה מיטתו. רק אחרי שתפסו אותו מחלל שבת, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה שדינו בסקילה. יוצא לפי זה שלא יתרו בו משום מיטתו, לא הייתה התראה תקנית. יוצא לפי זה שנהרג פה בן אדם בניגוד להלכה. ודאי. דבר נוסף, המקרה השני בימי היוונים שאדם רכב על סוס בשבת, אין בתורה איסור לרכב על סוס בשבת. זה איסור מדרבנן, לא מן התורה. אז לפי זה לא היה צריך לזכול אותו.
לא סופלים על
איסורים דרבנן. לא סופלים.
זה אומר כישור של עצים.
לא, מקושש עצים, טוב, זה לא ברור מה זה היה בדיוק מקושש. יש כמה שיטות מה זה היה מקושש.
אולי שהוא יצא מתחום
ה... אני לא נכנס עכשיו לפרטים, תרדי ממני. תרדי ממני בבקשה. אני מסביר לך שאני לא רוצה עכשיו להסביר מה היה המקושש. יש בזה שלוש דעות. אבל מה שמעניין אותי כאן זה שאפילו הריגות שנעשו על חילול שבת היו בניגוד להלכה. זה מעניין. אז מסביר, בזמן משה ההתראה לא כללה את סוג המיטה, לא נאמר לו שזה בסקילה, ובימי היוונים סקלו על איסור שאינו אסור מן התורה, ולכן לא צריך להיות סקילה, נכון? אז מה אנחנו רואים? שכל פעם שאנחנו הורגים מישהו על חילול שבת זה סתם בגלל שאנחנו רוצים לעשות שריר, אבל מצד האמת זה בלתי אפשרי לזכות מלחלל שבת. פשוט זה, למה זה בלתי אפשרי? צריך בית דין של סמוכים, וצריך עדים והתראה וכו' וכו'. בקיצור, התנאים המאפשרים הריגת או סקילת מחלל שבת הם כאלה שהם בלתי אפשריים הלכה למעשה. עכשיו יוצא לפי זה שההלכה עשתה צחוק מעצמה.
היא לא עשתה
צחוק מעצמה. היא אומרת לבן אדם, תיזהר, אם אתה תחלל שבת אנחנו נסקול אותך. נו, אני חיללתי איתה, וזה עושים לי משהו, שום דבר.
היא לא עשתה צחוק מעצמה, כי הרי אמרת שפה היה הקול של משה רבנו וקול של אהרון. משה רבנו יצא מתוך הנחה שזה בלתי אפשרי שמישהו יעשה את זה בכלל.
אז אני שואל אתכם שאלה, האם ההלכה לא עושה לעצמה גול עצמי בזה?
לא.
אני אסביר למה זה כן גול עצמי. רגע, תני לי להיות אנטי-דתית. זה גול עצמי, בגלל שמצד אחד אתה מודיע שמחלל שבת חייב סקילה, וכבר אתה עושה לעצמך שם רע, נכון? עד כדי כך שיש פה שאלות, זה אכזרי נורא, וצריך אותי להתחיל להסביר וכו'. כשהלכה למעשה אתה אפילו לא מסוגל לממש את האיום. נכון?
למה זה נאמר?
אז למה זה נאמר?
למה? אבל כל העניין...
הרי אם באמת היה איום רציני, כל מי שפה יחלל שבת, שיזהר, שיחפש לעצמו דרכון, ויעוף לקנדה, בסדר, אז לפחות הייתה תועלת, שפחות היו שומרים שבת מפני הפחד. אבל אפילו הפחד הזה הוא בלתי אפשרי. יפה מאוד. זה יפה. זאת אומרת, זה כשהתורה אומרת שחייבים סקילה על זה, היא רוצה להסביר לך את חומרת העבירה, היא לא רוצה לאיים עליך. מובן? התורה רוצה להראות את חומרת העבירה, היא לא רוצה לאיים עליך. היא לא רוצה להגיד, תיזהר כי כדאי לך לשמור שבת כי אם לא אנחנו נהרוג אותך. אלא הכוונה, בואו ראה כמה חמורה העבירה זו, שהרי חייבים עליה סקילה. אבל חיוב הסקילה זה רק סימון החומרה. כן, מה אתה אומר?
לא, יש לי בעיה, כי אני חושב ש... זאת אומרת, אני מאמין שאתה באמת מאמין בזה שזה ככה, אבל רוב האנשים הם סקנים ובעוד גדולות, באמת חושבים שצריך להרוג על חילול שבת. כן, לפי...
תמצא לי אחד שאומר את זה.
אני יכול להביא הרבה.
תמצא לי אחד שאומר את זה.
אני לא חייב.
כל מה שאמרתי לכם, כל חרדי יודע בדיוק את כל מה שאמרתי עכשיו. כן.
אז אם זה לא דיני נפשות, אז לא זורקים אבנים בשבת.
זריקת האבנים בשבת היא משהו אחר לגמרי.
למה?
זריקת האבנים בשבת איננה קשורה כלל וכלל לעניין הסקילה, זה משהו אחר. לא, זה אפילו לא עושה. זה מחאה. מחאה. אז אפשר להתווכח. מחאה היא טובה, גרועה, דעתי היא קטסטרופה, היא חילול השם, אבל לא משנה. כן, אבל צריך להבין שזה לא קשור בכלל למה שכתוב בתורה. אגב, חוץ מזה זה ספורט. כלומר, צריך לדעת שיש חברה שאין לה לא טלוויזיה, לא מגרשי כדורגל, צריך משהו כדי לפרוק.
מותר להם
שתעשייה בגני
משחקים, לא?
כן, לא, אין, שם העירייה לא בונה, זה צפיפות, זה בסדר משהו.
אבנים,
לא. אבנים? מה יש? אגב, יש הרבה חרדים ברמאללה, בחברון, בטול כרם, אני יודע. נכון? הם זורקים אבנים, לא? הם חרדים? כן, לא ידענו שיש אוכלוסייה יהודית. כן, מה אתה?
אבל
אני מבקש שזה
עולה
לא, זה הזרה עם איום.
למה? אבל לפי דבר עולה, זה הבחירה החופשית.
בחירה חופשית
זה בין
תורגרה?
אני
אומר,
אתה יכול
לקיים שבת או
לא
לקיים? אני שואל, רגע, רבותיי העיקרים. רבותיי העיקרים. אני חושב שיש פה אי הבנה בסיסית בנושא של בחירה חופשית. אי הבנה בסיסית. זה לא אשמתך, שזה יפה לך. אני שואל אתכם, מה זה בחירה חופשית?
בחירה חופשית שהיא לא
מביאה נזק
לאחרים.
אני שואל מה זה בחירה חופשית.
אבל פה,
אני רוצה לתאר
אותך.
מה זה בחירה חופשית?
אבל יש
תוצאה, אתה יודע שאתה רוצה לתאר. אני שואל מה זה בחירה חופשית. אני מבקש להתייחס, לתת לי תשומת לב. אני גם כן באתי כדי לקבל פה יחס. נו? מה זה?
בחירת חופש.
מה זה בחירה חופשית?
חופשית
מדוד.
זה חופש. יכולת שיש אפשרויות
יכולת
של הבן
יפה, זאת תכונה בנפש האדם שמאפשרת לו לבחור מה שהוא רוצה, בין טוב, בין רע.
כן,
הוא קורא לזה טוב ורע, או ריבוי אפשרויות,
גם. זה לא טוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, לא נכון?
יש שם טוב ורע.
סליחה, אם אני יודע שדבר מסוים הוא טוב וההפך שלו רע, אני יכול לבחור בין שניהם?
יכול,
אבל... אני יכול, זהו.
זאת אומרת, יש לו ריבוי אפשרויות
בכלל, זה לא טוב ורע. אבל מה שמעניין אותי כאן זה בין טוב ורע. עכשיו, יש לי שאלה נוספת. מה זה חופש? סליחה שאני שואל אתכם שאלות, אני לא רציתי להביא
לך אותך.
האפשרות לבחור. כלומר, מבחינה חוקית. זאת אומרת, מבחינה משפטית, נגיד, אם אומרים לי, תשמע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה נקרא חופש במובן המשפטי של המילה. יש אפילו מגילה שנקראת מגילת זכויות האדם, שבה נאמר שכל בני אדם חופשיים לעשות מה שהם רוצים. בסדר? אבל זה לא קשור לבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה תכונה בנפש, שבה אני יכול לבחור כך, יכול לבחור כך. דווקא בגלל שיש לי בחירה חופשית, אפשר לצוות עליי, אפשר לתת לי עונש, אפשר לתת לי שכר. אם לא הייתי בעל בחירה חופשית, אי אפשר היה לא לתת לי שכר ולא לתת לי עונש. לא מגיע שכר לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה, ולא מגיע שום עונש להרגש על זה שהוא קובר אלפי אנשים תחת הלבה. מדוע? כי להרגש ולגשם אין בחירה חופשית. לעומת זה, אם יש לאדם בחירה חופשית, למשל, לרצוח או שלא לרצוח? יש בחירה חופשית כזאת לאדם? יש. לכן, אם הוא רצח, מגיע לו עונש. אם הוא לא רצח או הציל מישהו ממוות, מגיע לו שכר. ברור? לכן, דווקא מפני שיש בחירה חופשית, יש עונשים. מובן? אהו. נראה לי שלא סיפקתי.
מה שבעיני, כל עונש, כל שום זה... אבל
בגלל
שכל זה
דבר
על החיים,
ובגלל
כיוון לא
נותנים... למה לא? כי... יש לי בחירה חופשית.
כי אני יכול... כי באמת כל אנשים ישמרו
שבת,
ולא
יחדו שבת,
רק בגלל שהם
רוצים לחיות. לא נכון, אני אמר שכולם רוצים לחיות. אני יכול ללכת למוות, מרצון. לא, באמת.
אבל זה לא היה
לפני
הראשוני,
הראשוני
זה היה לא
לשמור
שבת.
אבל
זה היה לא לשמור שבת. לא,
אני לא מקבל את זה. אני יכול... אני... בעל בחירה חופשית ביחס למעשים שלי, אני לא בעל בחירה חופשית ביחס לנתונים שבתוכם אני חי. זאת אומרת, אני, העובדה למשל שנולדתי במאה ה-20 היא דבר שלא נתון בבחירתי. עכשיו, מה אני עושה עם זה, אם להיות שמח מזה או עצום מזה, זה תלוי בי, נכון? העובדה שהחברה תסכול אותי אם אני אחלל שבת היא נתון שבתוכו אני נולד. אני נולד בחברה שבה סוכלים מחללי שבתות. עכשיו, יש לי בחירה האם יחלל שבת, או שלא יחלל שבת. אני יכול להחליט שיהרגו אותי, שאני מוכן אפילו לסכן את עצמי בהריגה, אבל שאוכל יחלל שבת. ויש מי שאומר, לא, לא כדאי. זה כמו שלמשל, פעם מישהו אמר לי, אני לא יכול לסבול את הצבא הזה. אני לא רוצה ללכת לצבא. אז אמרתי, אז למה אתה הולך? הוא אומר, כן, אין לי ברירה. מה זה אין לך ברירה? כן, ישימו אותי בכלא. אז יש לך ברירה. אתה יכול ללכת לכלא. גם באינקוויזיציה אנשים היו מוכנים למות בשביל אמונתם. בסדר, זאת אומרת שהבחירה החופשית היא תמיד אוטונומית ביחס לתוצאות. זה החופש האמיתי.
אולי זה לא חירות, אז אולי זה לא חירות, כאילו זה חופש, אבל זה לא חירות, לא?
אני לא יודע, זה עניין של טרמינולוגיה.
למה?
כן, בבקשה. אגב, אני ממש מתרחק מהנושא שרציתי לדבר עליו.
אבל גם
אחר כך. כן, אחד מבעיה, לא, אבל שאלו על יומת, זה כתוב בפסוק. בסדר, כן, מה אתה רוצה?
שהחוקים, גם החברתיים וגם המוסריים, בעצם יש להם תוקף כמו חוק טבע, בעצם, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, זה כמו שאני אומרת, אני רוצה
לעשות את הנהר הזה,
הנתון
הזה.
אם אני אעבור את הנהר הזה, רוב הסיכוי הוא שאני לא אצליח לעבור אותו ואני
אסתכל
בדלון
ביותר. אבל אני רוצה לעבור את הנהר הזה. אני רוצה... זאת אומרת, זה בעצם, בחופש הבחירה שלי אני... אני יכול לפעול כדי לשנות את החוקים. אני יכול לפעול כדי שהחברה לא תסכול מחלל שבתות. אבל אז גם, הבחירה החופשית שלי לא תשתמש. זאת אומרת, נגיד, אני חי היום בחברה שלא סוכלת בחלל השבת. יש לי אותה בחירה. נכון? כלומר, הנתון השתנה, הבחירה לא השתנתה. מובן?
יותר קל לך לפעול.
מה? לא. זה לא נכון.
לא.
הוא אמר יותר קל לפעול, זה לא נכון. הבחירה היא תמיד 50%, 50%. באותה המידה. מה?
אבל אתה יודע שאין עונש
כאלה. אין עונש.
אתה לא יודע לעשות את זה.
כן, אבל אני יכול גם להחליט לשמור שבת. טוב. אתם מוזמנים לסקילה הבאה. טוב. היה פעם בחברה החיית, הוצאות להורג זה היה משהו, כולם היו באים.
שעות. שעות, כן.
תיאורים מפחידים של השכילה בתינה. לא, אבל יש תיאורים מפחידים של השכילה, זה לא זורקים אבנים, זה מפילים אותו מהגג ומפילים עליו אבן גדולה, ואז סיפורים, לא?
כן, זה מעניין, אפשר לראות. יש פרק בספר, בספר סנהדרין, על ארבע מיתות. פרק ארבע מיתות. יש שם תיאורים מדויקים, איך עושים סקילה, שריפה, הרג,
חנק.
אתה לא רוצה לחרוג מהנושא? כל הכבוד.
דווקא זה מעניין, אבל אני לא רוצה לחרוג.
טוב, בסדר. אתם מזועזעים עד עמקי הנפש. עכשיו, הלאה. עכשיו...
כשאתם לא מדברים על זה עם בירה.
כל דבר, נו. מישהו פה למד רפואה?
או, נו, מה אתה משווה? נו, אתה יכול להשוות?
נו, אין תיאורים מדויקים שדברים מזעזעים ברפואה? יש לך חבר גסטרואנטרולוג במקרה? טוב.
אבל יש אף נשים, אתה יודע, שזה ציורי מחשב.
טוב, אולי תתנו לי להמשיך לדבר. הנושא של השבת, אז עכשיו אני רוצה להבין בו משהו. השבת, יש לה מקבילה למקדש, כפי שאמרתם מתחילת השיעור. אבל אני רוצה קצת להרחיב יותר, כי זה לא כל כך פשוט. לפי מה שלמדנו, המקדש והשבת הם לא אותו דבר, כי המקדש בא אחרי השבת. אז אני רוצה פה להזכיר בקצרה דברים שלמדנו כבר, אבל זה יעזור לנו. אתם זוכרים מה שכתוב בספר בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד? כן. כן, דיברנו על זה.
יום השמיני.
אז זה נאמר בסיומו של היום הראשון, בסיומו של היום השני, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ובסיומו של היום השביעי לא כתוב כלום. לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי.
זה השבת.
אז אם כך, לא, לא השבת. כאן אני רוצה לדייק. יום השביעי, לא כתוב שבת. יוצא שאם לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, זה אומר שההיסטוריה האנושית כולה נתונה בתוך מסגרת היום השביעי. אתה מברור?
לא נגמר
יום השביעי, אנחנו בתוך היום השביעי. לקראת מה אנחנו הולכים? לקראת היום השמיני. דברים שכבר לבד. מה מצבו, והסברנו שהיום השמיני התחיל איפה? במקדש. נכון? יוצא שיום השמיני הוא המצב העתידי, אבל לידי ביטוי במקדש. והוא גם בא לידי ביטוי מתי? פעם בשבעה ימים ביום השבת. יוצא לפי זה שיום השבת איננו היום השביעי, אלא הוא מעין יום השמיני. עד כאן זה ברור? כן. אפשר לקבל דף? יש פה דף. אפשר לקבל תוש? תודה. אז אני רוצה להזכיר לכם סיור שעשיתי אותו כמה פעמים. מה שאתם רואים כאן, למעלה כתוב 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אלה הם שבעת ימי הבריאה. בתוך איזה יום אנחנו נמצאים?
שביעי.
אנחנו בתוך השביעי, נכון? פה אנחנו. כמה זמן נמשך היום השביעי? זאת אומרת, כמה זמן הוא צריך להימשך סך הכל? לפי התלמוד, 6,000 שנה. נכון? למה 6,000 שנה? למה?
ואז ניכנס לשביעי.
יפה, זאת אומרת,
למה 6,000?
כן, אני רק שואל למה 6,000, לא למה 600. 6,000, למדנו שבעצם כל אחד מאלף השנים בהיסטוריה מכוון כנגד אחד מששת ימי בראשית. מה זאת אומרת שהוא מכוון? הרי מה עשה הקדוש ברוך הוא במשך ששת הימים הראשונים? עבד. מה הוא עושה מאז? שובץ. מה אנחנו עושים?
עובדים.
זאת אומרת שאנחנו מעתיקים במהלך ההיסטוריה את הפעולה האלוהית שהייתה לפני ההיסטוריה. זאת אומרת, במשך 6,000 שנה אנחנו בימות החול, ולקראת האלף הבא אנחנו ניכנס ליום השמיני, שהוא בעצם היום השביעי שלנו. בסדר? יש איזה מין...
יום השבת שלנו.
כן. זאת אומרת, כאשר נגיע ליום השמיני, אנחנו נגיע לאלף השביעי.
זה השביעי
השביעי. מה? האלף השביעי הוא היום השמיני.
אז אנחנו באלף
השישי עכשיו. אנחנו באלף השישי, אנחנו בערב שבת אחרי הצהריים, ובעזרת השם, עוד 200 משהו שנים, ניכנס ליום השביעי, לאלף השביעי, שזה התחלת היום השמיני. עד כאן זה ברור? זאת אומרת שמה שאנחנו עושים במשך ששת ימי המעשה הוא בדיוק מה שאנחנו לא עושים בשבת. עכשיו, במה אנחנו עסוקים 6,000 שנה?
בשבת.
בלבנות עולם שיהיה כמו המקדש. כי הרי המקדש הוא היום השמיני, זוכרים? זאת אומרת שמה שיגדיר את המלאכות האסורות בשבת, זה יהיה בדיוק המלאכות הנדרשות כדי לבנות את המקדש. במילים אחרות, המקדש או המשכן המתואר כאן הוא מין מיקרוקוסמוס של כל הבריאה כולה. אז בדיוק 39 המלאכות הנדרשות בשביל לבנות את המקדש, הן 39 המלאכות שבהן משתמש הבורא כדי לברוא את עולמו.
אז באלף השבילי לא יהיה
אקטואלי. באלף השבילי לא יהיה אקטואלי, כמו שבבית המקדש לא שומרים שבת.
אבל זהו, רגע, רגע.
בבית המקדש לא שומרים שבת.
שוחטים,
שוחטים, שורפים, מפשיטים.
יש תמיד, אבל לא כולם היה מותר להם.
מי שעושה עבודה, העבודה לא חיית השבת. זאת אומרת, עבודת המקדש. בבית המקדש היו מנגנים בשבת, בוודאי. לא יודע, בגיטר, היה משהו דומה. היו כל מיני כלים, כן?
זה החילונים מגדילים את
זה. משהו כזה, יפה. זאת אומרת.
למה כבר הגענו?
זה הרצון. הרצון החילוני הוא בעצם לחיות בעולם שכבר כולו שבת. כלומר, כולו מקדש.
זה עולם שכולו... זה
עבודה מסוג אחר. העבודה של יום השמיני... עבודת המקדש...
אבל בדיוק
את דברים
שאנחנו עושים פה
למעט
פה.
אבל
זה לא מלאכה.
בגלתי. כן, אני אסביר. אני חושב שזה קצת מורכב מה שאני אומר. ריבונו של עולם, מה הוא עשה במשך 6 ימים? עבד. מה הוא ברא לעצמו? יום שבת, כלומר יום השמיני שלו, שהוא בעצם מבחינתו המקדש שלו לבריאות. מובן?
העולם שלנו זה המקדש
שלנו? כן, בדיוק. ואנחנו רוצים להפוך את עולמנו למקדש שלנו. למשל, יש בפרשה בהר, פסוק מאוד מעניין. עד, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. זאת אומרת, את שבתותיי תשמורו במהלך כל ההיסטוריה, כדי שבסוף את מקדשי תיראו בסוף ההיסטוריה.
תראו זה מלרוב?
אין, שבתותיי.
שבתותיי.
זה תהליך
שהמידה שצריך להפוך. נכון, היה פעם, לפני קצת יותר מ-200 שנה, באחת מהמדינות הברבריות של אירופה הייתה מהפכה. זוכרים?
זה
אותה מדינה שאני נולדתי.
מה זה העולם שלנו, השבת שלנו?
היה אחד קצת מטורף בשם רובספייר, שמעתם עליו?
טוב, היית גילוטינה, לא?
לא. טוב, בקיצור, רובספייר החליט שצריך להקים דת מהפכנית. הוא לא רצה את הנצרות, אבל הוא אמר שאי אפשר לעולם להתקיים בלי אמונות יסוד. ואז הוא העביר חוק באספה הלאומית של צרפת, שבה הוחלט להקים את דת, או יותר נכון, פולחן היש העליון. ככה הם קראו לזה, פולחן היש העליון. לקולט דה לאטר סופרם. שמעת על זה? לקולט דה לאטר סופרם. שמעת על זה? של היש, לקולט דלת וסופרם, פולחן היש העליון. עכשיו, הוא החליט גם, זה כלל כמה דברים. א', שיש אלוהים, זאת אומרת, היה חוק של האספה הלאומית של אלוהים מותר להיות קיים. זה דבר מאוד חשוב, כי עד אז הוא לא ידע. הוא היה בניגוד לחוק. ונוסף על כך, הם אמרו שדרכי עבודתו הם האמת והצדק. והם הוסיפו עוד משהו, שהיכלו, מקדשו, הוא העולם כולו. כלומר, זה היה פנתאיסטי כזה, כן? אמרו, העולם הוא המקדש. עכשיו, מעניין שביטלו את מוסד השבוע.
מה?
כבר לא היה שבוע, הם ביטלו את זה.
לא היה
סייקל כאילו? לא, הם עשו עשור. כל חודש התחלק לשלושה עשורים, ואז זה שאנשים עבדו יותר. כי לא היה להם יום, היה מנוחה רק כל 10 ימים, לא כל 7 ימים. והם עשו אפילו לוח שנה מיוחד, מתאים לטבע וכו'. מה?
זה בכתבים?
כן, כן, זה אחלה, הם עשו לוח שנה מיוחד על ידי איזה אחד פאברו דה גלנטין, שהיה גם כן קצת מטורף שעשה גם פה מזרח, לא שנה. אבל הוא הסופר, שמעת? כן, קצת מטורף. אבל על כל פנים, מה מסתתר מאחורי הדברים האלה? בעצם אפשר לומר שהם הרגישו שהם הגיעו אל היום השמיני, מה שאתה אמרת לפני כן. כלומר, איזה מין רצון להביא את העולם לידי השלמה. האינטואיציה הייתה נכונה, שום ספק. מובן? אז, רק שזה היה קצת בוסרי. וזה עלה לאנשים בכמה ראשים. קצת
חבל. גם לרובספייר אדם.
כן, כן, זה קצת חבל. טוב, אז מה שאני רוצה לומר, ש... צריכה להיות הקבלה ברורה בין 39 המלאכות האסורות בשבת, שהן הן 39 המלאכות שעל ידם בונים את המקדש, שהן הן 39 המלאכות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. עד כאן ברור?
לא לא ברור.
מאיפה
זה הגיע כבר? יש מלכת מלאכות שאותה עושה
את זה. זה מה שתראים
של למות המקדש. לא, למה את הדבות מלאכה?
מאיפה זה בא?
אבל כל הדבר?
המספר הזה בא במסורת. יש מסורת? מה? כן, יש פירוט כמה שאתם רוצים. הנה במשנה במסכת אבות, במסכת שבת, פרק שביעי, יש משנה שלמה עם רשימת כל ה-39 מלאכות.
אבל הם עשו הקבלה בין
בניית
המשכן
לבין המלאכות? כן. רואים את זה? זה סוגיות שלמות בתלמוד להראות איפה מלאכה פלונית הייתה במקדש.
גם התולדות?
מה?
גם התולדות?
גם חלק מהתולדות. בסדר?
ובריאת העולם?
בריאת העולם, אף אחד לא עשה את זה, אני אעשה את זה. מה? ראו את ההקבל,
כאילו, איזה מלאכה
הייתה. זה בדיוק מה שאני רוצה לדעת. כן, אני רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
בסחיטה,
ולהדליק אש. כן, מכה בפטיש, וכל דבר, כן, זה בדיוק העניין. הרי יש 39 מלאכות. עכשיו, מעניין אותי לדעת איפה ה-39 מלאכות האלה שימשו בבריאת העולם.
זה בדיוק מה
שאני אומר. עד כאן ברור, בסדר? זה מה שאני הולך לעשות.
אני מסתכל על מה שאמרת על היום השמיני.
העולם של היום השמיני הוא בעצם דומה למקדש. זאת אומרת, המקדש זה מין הקדמה של היום השמיני, שזה בעצם מבחינתנו היום השביעי שלנו. זה יום השמיני של הקדוש ברוך הוא, זה יום השביעי שלנו. עד כאן זה ברור? זאת אומרת שכדי להגיע, כמו שהקדוש ברוך הוא, אותם הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה כדי להגיע ליום השבת שלו, זה אותם ה-39 מלאכות שאני עושה בעולמי.
כדי
להגיע למשכן. הרי מה אנחנו עושים כל הזמן? אנחנו בונים. כן, האדם הציוויליזציוני עושה 39 מלאכות.
כל השבוע?
כל השבוע.
כדי להגיע?
ליום השבת, שהוא יום השמיני.
שהוא המשכן.
שהוא המשכן, שהוא היום השמיני וכו'. בסדר? עד כאן ברור? כך שחייבת להיות הקבלה.
למה ביום השמיני?
יכולה לצאת לעשות את כל יום שמיני לעשות את זה, נכון?
נכון,
יום
השמיני.
כי אתה אומר שבמשכן עשו את כל הזמן, למה אתה צריך לעשות את זה?
לא, במשכן לא בנו את המשכן יותר. ביום השבת לא בנו את המשכן. לא, רגע, אני אסביר. יש, אסור לבנות את המשכן ליום שבת. זה ברור?
אבל העבודה עצמה.
רגע, השלב הראשון של מה שאני שואל, ברור?
כן.
יפה. אסור לבנות את המשכן ביום השבת, אבל מותר לעשות כל הדברים שאסור לעשות אותם כדי לבנות, מותר לעשות אותם בתור עבודה. עבודה בתור עבודת המשכן. יש עבודה, יש הבדל בין עבודה לבין מלאכה. מלאכה זה מה שבונה, עבודה זה כבר הפולחן עצמו. לכן אני ראיתי לנכון עכשיו להסביר, כי לא הבנתי לפני כן מה את לא מבינה. עכשיו אני מבין. טוב, מה קרה?
אז איך מגדיר את
העבודה? כן, כן, עבודה זה לעבוד למישהו. עכשיו, אם תרשו לי, עכשיו אני רוצה לעשות את ההקבלה בין ה-39 אפשר לקבל תוש נורמלי? תביא את הדבר הזה, אמר פה. מה? נכון. כלומר, אנחנו צריכים לראות, זאת התוכנית של מה שאני הולך עכשיו להסביר. לראות איך ה-39 המלאכות שלנו מקבילות ל-39 המלאכות שעשה הבורא יתברך בבריאת עולם. בשלב הזה אני חושב שהמשוואה די ברורה.
ה-39 השמאלי יותר גדול מה...
עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מישהו יודע?
בדיבור.
יפה, דיבור. ממה מורכב הדיבור? אותיות. כמה אותיות יש בדיבור? 22. אגב, אות, מה קוראים שהמילה אות בעברית? רצון. להתאבות, נכון? תאווה. כן, לשון עיווי. זאת אומרת, מה שאני חפץ. לכן, אפשר לומר, האותיות הן אבני היסוד של הרצון. לכן אם אתם אומרים שהעולם נברא בדיבור, יוצא שיש 22 מרכיבים למקור המציאות. בסדר?
עוד זה רצון אחד?
עוד זה רצון אחד, יש רצון א', ודאי שזה משתנה. למשל, אם אתם אומרים א' ומחבר את זה לב', יוצא לך אב. אם אתה מחבר את הא' לחטא, זה לך אח, זה לא אותו דבר. אז גם האלף שמתה משמעות.
לא, מבחינת הרצון.
זה רצון אחר. עכשיו. יש פה בעיה, אז למה 22? לפני כן חיפשתי 39.
סופיות.
אז סופיות לא זה לך הרבה. סופיות סופיות זה עוד 5.
זה
27.
דגש,
דגש.
לא, זה לא עובד ככה. אז בואו נראה.
זה צליל החלם.
תן לי לדבר. יש אותי... אתם יודעים מה זה דגש קל?
דגש קל.
בית. יוצא לפי זה שהאותיות הן קצת יותר ממה שאנחנו חושבים בדרך כלל. כי אם דגש קל או בלי דגש קל, זה לא אותו ביטוי. מה, כמה אותיות יש שבהן יש דגש קל? יש, האמת היא ככה, שבעברית מודרנית אומרים שיש שש אותיות, שבהם הדגש הקל משנה את הביטוי, נכון? הלא הם אותיות בגד כפת. אבל המסורת הארץ ישראלית הקדומה, שבאה לידי ביטוי בספר יצירה, שהוא ספר קדום, אומר ששבע אותיות כאלה, הנקראות בגד כפורת. אמנם אנחנו היום לא שמים דגש ברש, אבל יש מספר מקומות בתנ"ך שאנחנו רואים דגש בתוך הרש, והמסורת אומרת שזה דגש קל, מבטא ארץ ישראלי קדום שעבד מאיתנו. יוצא לפי זה שיש שבע אותיות כאלה, בגד כפורת.
ג' ודל בדרגל לבקש
ממנו? בוודאי, הלאה. יוצא לפי זה שאנחנו מוסיפים עכשיו עוד שבע.
אתה יכול להדגים בבקשה או שזה מוצא?
אז יוצא שיש לנו כמה?
29.
חסר לנו עוד 10. עכשיו רגע. ב'
זה קל.
ג' רימל. ד' ד'
אצל כמות יש ג' גם.
לא, לא, זה טעות תימנית. מה אני אעשה? פ' נכון? רש אני לא יודע כי זה אולי עבד מאיתנו תו, תו תו, תו, נכון? אחינו אשכנזים אומרים סוב, נכון? אבל המתן קורא לזה תו כמו ה-TH של באות במילה מאות
אבל היום משתמשים
ב-TH אני מסביר עכשיו עברית
עכשיו
אבל יש פה בעיה, יש לנו בינתיים 29 אותיות, בסדר?
זה משהו, עשר את הדברות
גם האותיות הגרוניות?
אותיות חפיות, מה זה
הבא? אבל גם האותיות הגרוניות?
נו,
למה? יש אימות אימות קריאה ויכול להיות אותיות מוקוד
כן,
אז זה אותיות היבי
כן
אז לא אותיות גרוניות זה לא
אחת
אני אגיד לכם עוד משהו אמרתם שהעולם נברא בדיבור? יפה! בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון?
לא, אבל זה מורכב. מאמר מורכב מאותיות, למה אתה מחבר את זה?
רגע, אני מי אתייחס לטענה שלך? כתוב, ויאמר אלוהים, כתוב 10 פעמים. עכשיו אני רוצה להסביר, מה ההבדל פה בין מאמרות לבין אותיות? המאמרות הן ביסוד מספרים. או מה שנקרא בשפה הקדומה ספירות היום אני קוראים לזה ספרות כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 הפיתגוראים הקדמונים סברו שהמספר הוא יסוד המציאות זה אגב הדבר היחיד שהמדע יכול למדוד מה נקרא נתון מדעי? נתון שאתה יכול למדוד אותו זאת אומרת שהמספר 10 הוא היסוד של הכמות וה-29 אותיות הם היסוד של האיכות
לא הבנתי למה מאמרות זה מספרים, מאמרות מורכבים מאותיות?
לא, זה בדיוק העניין העשרה לא מורכבים מאותיות זאת אומרת שבמציאות משמשים שני ערכים משלימים, האחד האיכות והשני הכמות האיכות נמדדת באותיות והכמות במספרים עד כאן ברור? יפה זאת אומרת שיש לנו כאן 29 ועוד 10 יוצא 39 זה שלב ראשון, אני לא גמר
זה עדיין לא ממשים
לב מה? זה לא מה?
ממשים
לב ממשים לב? אה לא, עוד לא מה שהיה להוכיח, רק רגע עכשיו, אתם רוצים את הרשימה של ה-39 מלאכות?
כן
בואו נעשה לכם את זה יש משנה במסכת
מה מציאות? אותיות, מספרים, איפה זה? נכון? מה דומה? אבל איך את רואה את זה כאילו... לא נכון, את קראת רק אותיות ומספרים?
אני מדברת איתך, אתה בא לשימור
אבל זה לא הכל, אבל זה לא הכל, אבל זה לא הכל לא, זה חלק
מהמקום.
בסדר, אז אני מודע לזה שזה לא הכל, אז מה, אז אני כאילו...
אבל זה המציאות.
מה המקום? שגשות, שגשות.
זה מיסטיקה? אתה
גר בבית, הבית בנוי
מ... ממספרים ואותיות?
אלא מה? אלא מה? מי תכנן את הבית?
אבל שהחומר, אבל החומר קשור למספרים?
בוודאי. יש לך כמות, יש לך כמות שאתה מונה.
כמויות.
יש לך כמויות, יש לך
חומרים מיותרים.
בסדר,
אבל זה לא
רק זה.
לא, מיסטיקה זה דבר לא בריא. לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. עכשיו,
אני הגעת למסקנה שבסוף יאמינו שיש פסוק כזה.
זהו. טוב. אני קורא לכם את המשנה במסכת שבת. בסדר? רוצים? זה בפרק שביעי, משנה ב'. אבות מלאכות. 40 חסר אחת. טוב, זה בכלל דרך להתבטא מאוד מוזרה. נגיד 39. כן, מה זה 40 חסר אחת? מה יהיה האחת שחסרה פה? כן? בסדר. עכשיו, הזורע, אגב, המילה מלאכה מופיע בכל התורה כולה 40 פעם.
לא חסר אחת.
אבל יש אחת שהיא לא מלאכה. ויש דיון בתלמוד מהו אותו אחד מן ה-40 שהוא לא מלאכה, למרות שכתוב מלאכה. אבות מלאכה, 40 חסר אחת. הזורע והחורש.
זה
אחד? אגב, לא הבנתי, זה שניים. אני לא הבנתי למה צריך חורשים אחרי הזריעה. אתה לא יודע חורש ואחרי זה הזורע, נכון? בתלמוד הירושלמי בין כתוב החורש ואחרי זה הזורע. אבל טוב, לא ניכנס לפרטים, יש סוגיות בלי סוף על הדבר.
כבר היו בבבל, לא היו חקלאים.
לא, הייתה חקלאות בבבל, הייתה חקלאות בבבל. אבל החקלאות הבבלית הייתה שונה. לא, החקלאות הייתה שונה.
קודם הם היו חקלאים.
כן, היו זורעים ואחרי זה חורשים. מדוע? בארץ ישראל קודם כל חורשים, כי האדמה קשה. צריך לרקח אותה, כי אם לא הזרע לא חודר. אחר כך היו חורשים פעם שנייה כדי לחסות. מה שאין כן בבבל, שהאדמה רכה. לכן היו זורעים וחורשים כדי לחסות. לא היה צריך לעשות את התלם הראשון. זה איזה. כן, כן, כן. הזורע והקוצר והמאמר עושה עומרים. הדש והזורע, הבורר, התוכן והמרקד והלש והאופה. כמה יצא לנו? 11. זאת אומרת, בשביל לאכול לחמניה אחת אני צריך לעשות 11 מלאכות. זאת עובדה. כלומר, האדם כדי לאכול את המאכל האנושי זקוק ל-11 מלאכות. נמשיך. מרקד זה סוג של ניקוי, להוציא את הסובין והמורסן. בסדר? אחר כך, הגוזז את הצמר והמלבנו והמנקצו והצובעו והטובה והמסך והעושה שני בתי נירים והאורג שני חוטים והפוצע שני חוטים והתופר שתי תפירות, הקורא על מנת לתפור שתי תפירות. כמה יצא לנו? עוד 11. בשביל לעשות בד אחד, או בגד אחד, אני זקוק לעוד 11 מלאכות. מה? 22. סך הכל 22, זה מזכיר לנו משהו. כמו מספר האותיות.
של לחם, של אוכל ושל בגד.
נכון. כלומר, זה בעצם הקיום האנושי הבסיסי. לחם לאכול, בגד ללבוש. עכשיו, איפה האיכות ואיפה הכמות פה? הכל בתוך האיכות, כי זה העולם האנושי. אלא שיש חלוקה עתיקה של האותיות שנמצאת אצל רבנו סעדיה גאון, שמחלק את האותיות של האלף בית לשתי קבוצות של 11. יש אותיות הנקראות רכות, ויש אותיות הנקראות קשות. האותיות הרכות הן אותיות שיכולות ליפול, למשל האות נון. לפעמים היא נעלמת, היא הופכת להיות דגש. יש אותיות קשות, למשל האות צדיק, לעולם לא נעלמת. זאת אומרת שיש 11 אותיות שהן בסיסיות, וזה דומה ללחם, כי בלי לחם אני לא יכול לחיות. ויש 11 אותיות שהן דומות לבגד, שאומרים קשה לחיות בבגדים, אבל זה עדיין אפשרי. בסדר? אז 11 מלאכות ועוד 11 מלאכות. נמשיך. הצד צבי, השוחתו והמקשיתו, המולכו והמעבל את אורו והמוחקו והמחתכו. כמה?
שבע.
שבע. יש צורך בשבע אותיות כדי לעשות חתיכת עור אחת. מה זה עור? זה גם בגד. אבל זה בגד יותר קשה, זה בגד עם דגש. זכות, זוכרים? שבע אותיות שבהם יש דגש. נו, אז זה מגביל. אז מה נשאר לנו עכשיו? עשר מלאכות כמותיות. הבה נבדוק. הקושר והמתיר, הכותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הבונה והסותר, המחבא והמבעיר. כמה יצא? 8. בעולם הכמותי אנחנו מתעסקים בחומרים. החלוקה העתיקה של החומר היא חלוקה לארבע יסודות, שהם אש, מים, רוח ועפר. נכון? כן, רוח או אוויר, לא משנה. אש, מים, אוויר ועפר. אז עכשיו, יש מלאכה כמותית בעפר, הבונה והסותר. יש מלאכה כמותית במים, הכותב והמוחק. ודיו. ויש מלאכה כמותית באש, המחבא והמבעיר.
למה זה כמותי?
מה? כי בעצם זה שינוי, או שיש או שאין.
בינארי.
ולגבי האוויר או הרוח, הקושר והמתיר. הרי מה עושה קשר לקשר? הלחץ. זאת אומרת שיש לנו פה עולם כמותי המתייחס לארבע יסודות. קשר באוויר, כן, מה עושה שקשר הוא קשר? הלחץ. לחץ זה משהו שהוא שייר לרוח, אין לו ממשות מוצקה. עכשיו נשאר לנו כמה?
שניים.
וואו, אז מה תגידו? זה כנגד החומר היולי שהיו אומרים הפילוסופים הישנים?
נגד.
לא, אני חושב זה משהו אחר. יש שתי מלאכות אחרונות מאוד מעניינות, המכה בפטיש והמוציא מרשות לרשות. מה זה מכה בפטיש?
מסיים משהו.
סיום. סיום זה נקרא מכה בפטיש. איך היו מכים בפטיש במשכן? היו מרדדים את הזהב על גבי הקרשים. כשהיו גומרים לרדד, היו נותנים מכה אחת עם הפטיש כדי להחליט.
או שוברים בקוקיין על הספינה.
לא, זה לא קשור. אל תבלבל. לא עושים בכוונה.
זה הפקשים של הרופאים.
כן, לא, זה
דווקא בצרפת
היו עושים את זה. שוברים את הוודקה, קרן.
אוי, גזענות, הגעת כאן על גזענות.
אז זה לא ככה בסרטים שלכם?
שלכם.
כן, שותים? טוב. אז זה מה שאומר כאן, כן? המכה בפטיש המוציא מרשות לרשות. אני אסביר משהו. המכה בפטיש, מה הוא עושה? הוא מוציא את הכלי מן העין אל היש. עד עכשיו זה לא היה קיים, ההכאה עשתה את זה לדבר קיים, בעולמי. זה מן העין, אלא יש. מה זה המוציא מרשות לרשות? מן היש אל העין. כי מה שהיה ברשותי עכשיו כבר לא ברשותי, אז מבחינתי נעלם. היש והמעבר מן היש לעין ומהעין ליש, זה היסוד של כל הבריאה כולה. נכון? יוצא שפה... מה? זה הכמותי והידיעה. יש ואין, זה הכמות, זה אפס או אחד. בסדר?
אבל יש הקבלה בין הסדר שעכשיו אתה מביא לבין הסדר של המאמרות?
רגע, עוד פעם, המוסים מרשות לרשות זה בעד?
אם אתה להוציא,
אתה מעביר את זה ממקום למקום.
אבל זה באמת? יפה. אתם שומעים את השאלה, שאלה יפה של נעמה, אני שמח ששאלת אותה, כי אני אמרתי לשאול. יש פה שאלה, מה אתה אומר לי שמוציא מרשות לרשות זה מיש לעין? הדבר היה פה, עכשיו הוא פה. יש, הפך להיות מיש אחר. אני אגיד לכם משהו שמסופר במדרש. מסופר במדרש על אחד המינים, כלומר הנוצרים הראשונים, ששאל את רבי אבאו בקיסריה. ובדיוק זה קיסריה. אז רבי אבאו נשאל על ידי אחד המינים, לכאורה אלוהיכם מחלל שבת, שהרי הוא מוריד גשמים בשבת, והוא מצמיח את הצמחים בשבת. אם כן, אלוהיכם מחלל שבת. ענה לו רבי אבאו, לא, הוא לא מחלל שבת, כי כל העולם כולו זה רשות היחיד שלו. עד כאן התשובה. לכאורה, התשובה הזאת היא טובה לאחת מ-39 מלאכות. רק המלאכה של מוציא מרשות לרשות. אבל מה עם כל השלושים ושמונה האחרות? שאלה טובה? אהו, מתייחסי, פסומי, בבקשה.
אני חושבת על זה רגע, חושבת.
למה זה רלוונטי? בואו עושה אותה.
מה?
אז
זה פתר, את האחת מ-39 מלאכות. מלאכת מרוצה מרשות לרשות, אבל מה עם פוצע ומה עם בונה וכו'.
אז זה לא עושה את זה.
כן עושה את זה.
איפה עושה את זה?
זה לא נחשב
מלאכה
אחרת.
למה?
מה פתקו?
כשהקדוש ברוך הוא מוציא ברק. זה מבעיר. מבעיר, נכון? שהשאלה נחשבה לשאלה רלוונטית. בסדר? אז המפרשים שם, אחד המפרשים כותב שרבי אבאו נתן לו תשובה על מלאכה אחת, והוא השאיר לדמיונות, תירוצים, לכל 38 תשובות. 38 מלאכות אחרות.
אבל נראה גם היום
ה... אבל אני אגיד לכם את האמת, זה לא נראה לי. הפירוש הזה. התשובה, אני אגיד לכם מה התשובה, לדעתי.
היום השביעי, זה
היום השביעי של התשובה. לא, אני רוצה את התשובה אחרת.
היום השביעי כבר לא שבת.
אני רוצה להסביר פה משהו. כשאנחנו אומרים שמשהו הוא יש, ואחר כך אנחנו אומרים שהוא אינו. מבחינתנו, זה עבר מן הישות באמת אל האפסיות. כלומר, הדבר היה, עכשיו הוא איננו. אבל לפני האינסוף יתברך, גם היש וגם העין הם אותה המציאות. יוצא לפי זה שמה זה בשביל הקדוש ברוך הוא להוציא מן העין אל היש? זה להוציא מרשות לרשות. פשוט יש מחיצה בין העין לבין היש, וריבונו של עולם מוציא חפצים כביכול מרשות העין אל רשות היש, או מרשות היש אל רשות העין. וזה נכון לגבי כל המלאכות כולן. כל המלאכות כולן הם הוצאה מרשות לרשות מהבחינה הזאת. יוצא לפי זה שברגע שתרצנו שזה רשות יחידו של עולם, תרצנו את כל המלאכות כולן. במילים אחרות, יוצא שההוצאה מרשות לרשות היא באמת הוצאה מהיש של העין, והיא באמת היסוד של כל המלאכות כולן. כל המלאכות כלולות ומלאכת הוצאה מרשות
לרשות. אז
זה מה שאני מסביר, אבל יש ועין אצל הקדוש ברוך הוא גם כן יש ויש. נכון, אני יוצא לפי זה.
אז למה אתם שרקים דבר הזה?
לא, לא, לא אלוהים אסור.
גם לא.
עדיין, אבל ויש זה ברשות היחיד שלו. זה רשות היחיד שלו, לנו זה לא רשות היחיד. לנו יש כמה רשויות. כי אנחנו עושים בדיוק מה שהוא עושה. זה מה שאני מסביר, כשם שהוא מוציא מרשות לרשות, כלומר, הוא היה מוציא מרשות לרשות, אלא אם כן, מה שמציל אותו כביכול מן האיסור זה שזה רשות אחת בכל זאת בשבילו, אז עבורנו גם כן אסור להוציא מרשות לרשות.
אז לכן זה אסור.
נכון.
זה לא יש, יש
עין. יפה.
כן.
נכון, אז המלאכה הייתה קיימת כדי שהייתה, בגלל זה לא מלאכה. המלאכה הייתה כדי שהייתה. עכשיו, למה זה יש?
אנחנו מבינים
לתור העניין
יש.
גם וגם, יש לי כיוונים בבריאה. יש דברים שמופיעים, דברים שדלמים. אז במילים אחרות, יש פה הקבלה בין הקוסמוס לבין מלאכת האדם. בסדר? באותה מידה שריבונו של עולם משתמש ב-27 אותיות ועוד 10 מאמרות כדי לראות את עולמו, כך האדם גם כן משתמש ב-39 מלאכות כדי לבנות את עולמו האנושי. דהיינו, בגדיו, מאכלו, בגדי עורו והבניין הכמותי. ברור? שזה 39 מלאכות של שבת. פשוט, לא? זה שאדם מרגיש לפעמים צורך בבגד חזק או בבגד לא חזק. למשל נעליים, זה מאור, קשה ללכת עם גרביים על גבי הסלע. נכון.
יש לי שאלה.
זה אימון.
אם נגיד יש משהו שאי אפשר לקמת אותו באף כן או אי אפשר לתאר אותו, להגדיר אותו, אז זה לא שייך לעולם הזה?
מה שאיננו לא בגדר של כמות ולא של איכות?
כן.
אז לכאורה זה לא בעולמנו.
זה מה שאני שואל.
נכון? יש לך דוגמה לדבר כזה?
כל דבר שהוא רגש, כל דבר שהוא רצון, נגיד,
רגש זה איכויות.
לא?
זה של איכות. זה איכויות. הרגשות זה איכויות. מה?
רצון.
אה?
רצון.
הוא לא אמר את זה.
אמרת?
הרצון. הרצון, אתה צודק. הרצון זה לא כמות, וזה גם לא איכות.
שיש סוג של כמות, אפשר
להגיד
את זה.
אז רצון
עז,
רצון...
זה השליות, דברים האלה. אין דבר כזה רצון עז. לא. לא. הרצון עצמו זה עצם הכיוון. אז הוא לא עז ולא חלש.
נו, זה וקטור.
זה וקטור.
אבל יש לו כמות לוקטור.
כמות יש לוקטור?
אורך, יש לו אורך.
טוב.
היום זה מיסטיק, היום
זה לא דברים רציניים. אני חש שצריכה רומן היקר.
יש לי התאגלות למיסטיק, אז נכון.
קדמות, כן, ביקורת נגד הדברים. זה לא מיסטיקה, אתה לא מבין. אני פה, אני רוצה לבטא את התקוממותי נגד הדבר הזה. מה שמתואר כאן זה דווקא דבר מאוד הגיוני. אם אנחנו נמצאים בתוך היום השביעי של הבורא, דהיינו בששת ימי המעשה, אז אנחנו מתקדמים לקראת היום השמיני שלנו. עכשיו, מה פה מיסטי?
לא, הבעיה שלי שזה מעל ההבנה שלי, אז אני לא...
למה זה מעל ההבנה שלך?
אז אני...
למה זה מעל ההבנה? אני פה גם כן לא מסכים איתך. אם זה בהבנה שלי, יש שום סיבה שזה לא יהיה בהבנה שלך. אז בוא נסביר, אולי יש משהו שלא הבנת.
מה זה קדוש ברוך הוא מוצא מרשות לרשות? אתה יכול לדמיין את זה? אולי יש לי דמיון מוגבל.
בוודאי. כי בשבילי ההיעדר והמציאות הם אנטיתטים לחלוטין, בגלל שאני לא יכול להכיל בבת אחת את שני המצבים. מי שנמצא מעל הזמן, בהחלט, הוא יכיל את שני המצבים האלה בבת אחת. מה מיסטי פה? זה שאתה לא חי ככה זה משהו אחר, אבל זה לא אומר שזה מיסטי.
ואתה יכול גם, אתה יכול להוציא את התמיכה הזאת ולראות את זה.
למשל, האם ראית פעם קומיקס מימיך? כן? עכשיו, ראית, השאלה, האם כשאתה קורא קומיקס, אתה קורא תמונה אחרי תמונה, או את כל התמונות בבת אחת? זהו, לפעמים אתה רואה תמונה אחרי תמונה, לפעמים אתה קצת מתרחק, אתה רואה כל התמונות בבת אחת. כשאתה רואה את כל התמונות בבת אחת, אתה רואה את את הדף כולו, אתה רואה את כל הזמנים כאילו הם פרוסים בפניך. עכשיו, אם אתה קורא תמונה אחרי תמונה, אז כשהתמונה האחת מופיעה, התמונה הקודמת נעלמה. יש לך עין ויש. אבל כשאתה רואה את הכל בבת אחת, זה יש וזה יש. נו, זה מיסטיקה מה שאמרתי? לא, בסדר. אז זה בעצם בדיוק ככה מה שאמרתי על יש ועין. אתה רואה אפשר לעשות רציונליזציה?
יופי. אבל
אתה
מניח שהעין קיים?
אני מניח שהעין קיים. אני אגיד לכם למה אני חושב שהעין קיים. העין הוא המקור של כל יש. האם אתם יודעים קצת מתמטיקה? היום אני בא לי לסיים. ניקח גודל מתמטי כלשהו. אנחנו נכנה אותו בשם פלוס A. בסדר? נציין גודל מתמטי אחר, שאנחנו נקרא לו מינוס A, השווה באופן מוחלט לפלוס A, אבל רק בדבר אחד הוא הפוך. בסדר? הבא נחבר את שניהם. פלוס A ועוד מינוס A. מה אני מקבל?
אפס.
עכשיו, אם אתם אומרים ש-A ומינוס A הם גדלים, ושני הגדלים האלה בסיכומם יוצרים אפס, יוצא שאפס שווה שניהם. זאת אומרת שהאפס איננו ריק כלל וכלל, אלא האפס הוא מכיל את כל הפוטנציאלים של כל הגדלים האפשריים. דהיינו זה המפגש של כל הכוחות במציאות, המנוגדים זה לזה, ואין סופיותם אפילו, פלוס אין סוף ועוד מינוס אין סוף, זה יוצא לכם עין. במילים אחרות, כשרבותינו אמרו שהעולם הוא יש מעין, הם לא אמרו שטויות. הם לא אמרו גם דבר מיסטי, הם אמרו דבר מציאותי ביותר, שהעין מכיל בתוכו את כל הישים. זה מיסטיקה או שזה מתמטיקה? בדיוק. טוב, עד כאן להיום. מה? מה השאלה? אם הבנתי נכון, אנחנו נמצאים בתקופה השמינית. נכון. ולא עם התקופה השמינית. נכון. שנעבור לתקופה השמינית. אז ניפגש.
אני מבקש.